ראשית כל, מר טוב, ואנחנו מתכוננים לחג, לחג הסוכות. אני מבין שכבר היה שיעור על כל ארבעת המינים. אחד הדברים שאני הערה מעשית, שההלכה מחייבת, הלולב צריך להיות השדרה שלו ארבע טפחים, והמינים, ההדסים והערבות צריכים להיות טפח מתחת לארבע טפחים של השדרה. וראו להקפיד על זה גם בצורה. זאת אומרת, יכול להיות שהלולב הוא ארבע טפחים, אבל ההדסים הם צריכים להיות יותר נמוכים, ההדסים והערבות יותר נמוכים, ולשים אותם בצורה כזאת שהם יהיו, שיהיה מעליהם טפח של השדרה של הלולב. כיוון שהיום הלולבים הם, חלקם הם מאוד קטנים, אז צריכים מאוד לשים לב לזה. מובן שהמינימום של לולב זה ארבע טפחים, השדרה לא כולל את העלים שמעליו. אלה שגרים בהתיישבויות, אין להם בעיה של סוכה, כולם יושנים בסוכות. אבל פי שלפני כמה שנים, או גם עכשיו אני חושב לפני איזה זמן, אני לא זוכר אם זה השנה, גם שנה שעברה, אז אורחים עמדו להתארח באחד היישובים, והם אמרו שהם חוששים לישון בסוכה. כי זה בהתיישבות, אתם מבינים, זה מעבר לקו הירוק, אז זה מסוכן. אז אני עניתי להם שאין יותר, דבר יותר בטוח מסוכה. הסוכה משמרת. בבית קצת פחות בטוח. איך שלא יהיה בהתיישבות ביהודה ושומרון יותר בטוח מכל מקום אחר. והראיה שיש מקומות שלא סוגרים, אמנם פה לא סוגרים אז באים גנבים. אבל זה גנבים משלנו, זה לא כל כך נורא. הלשון בסוכה לא צריכים לחשוש. אלה שגרים בערים הם קצת בבעיה, כי באמת מצוות השינה בסוכה היא יותר חמורה מאשר האכילה, כי אכילת הרעי אפשר לאכול מחוץ לסוכה, ושינת הרעי אסור לישון מחוץ לסוכה. אז בחב"ד הם לא יושנים בסוכה. הם עושים סוכות קטנות שאי אפשר לישון שם, כי לכתחילה שלא להם מחיטים צא כזה לישון. משום מה, מלפני דור, שתי דורות, אני לא יודע איזה רבה, הוא גער באלה, ראה אנשים יושנים בסוכה שלא בצורה כל כך דרך ארץ, ככה היה נראה לו. והוא גער, ומאז הפסיקו בחב"ד לישון בסוכה, הפסיקו לקיים את מצוות השינה בסוכה הכתובה בשולחן ערוך, וגם בשולחן ערוך בעל התניא. אבל אין לזה היתר. אז אומרים שהרבה האחרון, הוא לא רצה לישון מחוץ לסוכה, והוא גם לא רצה לישון בסוכה שלא לעבור דברי קודמיו או קודמו, אז הוא לא היה ישן. כל שבעת ימי הסוכות הוא לא היה ישן, כדי לא לעבור על עניין הזה שצריכים לישון בסוכה. אז באמת אין מצוות עשה לישון בסוכה, אבל יש איסור לישון מחוץ לסוכה. לא, אני לא מדייק, אין חובה של מצוות עשה לישון בסוכה, אבל יש איסור לישון מחוץ לסוכה. והראו שאם אדם יושן בסוכה הוא מקיים מצווה. הרב של מזן נסברוך בה חוקר האם אחרי שהוא נרדם עדיין הוא מקיים את המצווה, לפי דעתו לא, ואם הוציאו את האדם מחוץ לסוכה כשהוא ישן, אז הוא לא ביטל מצוות ישנה בסוכה. אבל אני חושב שיש צער לדון בדבר אם זה ככה. יש מקום גם לדבר אחר, לסברה אחרת, ומכל מקום הרב ציודה היה תמיד מדגיש שיש כאן איזה מהלך של מדרגות של העלייה בקודש. ראש השנה, המצווה של ראש השנה זה שופר, ו, וזה מצווה פסיבית, לשמוע קול שופר. אנחנו מתקדמים ליום כיפור, עוד יותר פסיבי, להתענות, לא עושים כלום. אבל אני רוצה קצת לתקן את העניין, כי הפסיבי הזה זה מצוות עשה. כמו שיתקוע בשופר, לשמוע קול שופר, אז גם להתענות זה לא איסור לאכול, אלא זה מצווה להתענות. יש כאן עשה, קיום של מצוות עשה. כשאנחנו מתענים, אנחנו פועלים משהו בעשייה, כאילו בשבי אל תעשה, אבל בעצם אנחנו מקריבים את עצמנו, כביכול החלב מתמעט, הכוחות מתמעטים, אנחנו נותנים את עצמנו כלפי ריבונו של עולם, וזה מצוות עשה. אבל מצוות עשה שמתקיימת באי עשייה. מגיעים לסוכות, עוד מצוות עשה מיוחדת שגם בלי דעת, שינה בסוכה. הרב ציודה באמת היה לו מיטה בסוכה, הוא היה ישן כל שבעת ימי, שבעת ימי החג, היה נמצא שם ביום בוקר, בכל היום, בתוך הסוכה. לא חשוב באיזה מזג אוויר, זה לא, זה היה אצלו, זה הסדר כמובן. אז אני ממליץ לכל מי שיש לו גם קשיים, לעשות מאוד מאמצים לישון בסוכה. דיברנו כבר על שמחת תורה, שכולנו חוגגים את שמחת תורה ביחד, מפני שזה ענייננו בישיבה, לעסוק בתורה כל השנה, ולסיים את שמחת תורה, מסיימים את התורה שבכתב, בעצם זה ביטוי לשמחה של אהבת התורה, שאנחנו אוהבים את התורה ולומדים אותה בדביקות, ונותנים לזה ביטוי. מאופן מיוחד, ביום שמחת התורה. אין מקום יותר מתאים לשמוח שמחת התורה במקום שלומדים כל השנה כולה. טוב, נראה את השאלות, אם אני אדע לענות. בין הזמנים, כיצד ניתן לנצל את ימי בין הזמנים, כך שיהיו לא רק שמירה על הקומה שבנינו בישיבה, אלא המנוף להמשך בעניין והתקדמות. ראשית כל, השאלה יפה. אם אדם יוצא מהישיבה לא לנוח בין הזמנים, אלא יוצא בשליחות. הוא כבר, הוא למד בישיבה עכשיו תקופה, כל אחד לפי השנים שלו כמובן, המינימום 40 יום, כן? זה התלמידים החדשים, אבל הם לא התחילו ללמוד פה. אז יוצאים מהישיבה עם מטרה. יש מטרה להשפיע. איך להשפיע? ראשית כל, ההשפעה הכי גדולה שיכולה להיות בבית, או בין חברים, או במקום אחר, זה הדוגמה האישית. בתפילה בבית הכנסת, להרגיש, לא להציג כמובן, להיות אמיתי, להרגיש מחויבות שאני כבן תורה מחויב לזה. אני אולי רוצה קצת להרחיב את הדברים. אתם שמעתם, יש עכשיו אלוף חדש בכנסת, הוא שומר מצוות, איך קוראים לו? אלעזר שטרן. יש לו תלונות חריפות מאוד על הישיבות. הוא אומר, אם התלמידים היו באמת לומדים, מתאמצים, כמו שהחיילים מתאמצים, 3 שנים, אין להם 3 שבועות חופש בקיץ, ואחר כך חודשיים בפסח והחגים, וכל פעם יוצאים מתי שהם רוצים. והחיילים, הם נמצאים 3 שנים, במשטר שיוצאים מעט מאוד, תלוי באיזה יחידות, יש יחידות שממש יוצאים מעט מאוד, ולכאורה היה צריך שבחורי הישיבה, אם באמת הם רציניים, אם אמורים, אנחנו צריכים ללמוד תורה, אז בסדר, תהיו כמו החיילים. 3 שנים, מגיל 21, מגיל 18, גיל 21, אין חופשים, רק כמו בצבא נגיד, ולא כל מתי שכל אחד רוצה הוא נוסע, הוא יוצא, וגם עם התאמצות, עם הקרמה. כן, יש חיילים שעכשיו נמצאים, אמרו לי, באו לי לפני יום כיפור לשאול, אחד שאל על הבן שלו, שהוא נמצא עכשיו בגבול של סיני, והוא לא יודע אם מותר לו לצום, כי הוא כל הזמן בפעילות. כל הזמן הם תופסים מסתננים, מונעים הסתננויות מסיני, וממש כל יום, כל פעם מקפיצים אותם, וזה כמה פעמים בכל יום, והם צריכים להיות בכושר וכולי. הוא בא לשאול אותי שאלה בעניין יום כיפור, אם לצום ואיך לצום, אם לצום. אנשים עובדים בצבא באמת במסירות גמורה. הבחורי הישיבה, הם צריכים להיות לא פחות מזה. ואני אומר שיש בדבריו משהו נכון. הוא קצת מגזים, כי הוא לא מבין מה זה לשבת בישיבה, ואם היה בא ביחד בדיון משותף, והיה אומר את התנות, או אנחנו היינו מסבירים, ויחד היינו מגינים לאיזו הבנה, אז היה בזה, היינו מוצאים באמת איזה כיוון אולי מוסכם, אבל יש משהו בדבריו, הוא צודק. בחורי הישיבה צריכים לראות באמת אנשים שמוסרים את עצמם על לימוד התורה. בסך הכל אני חושב שבישיבה שלנו באמת התלמידים באים ללמוד בשקידה, ברצון, באמת חבורה מאוד מאוד איכותית, אבל הוא טוען שבצבא עוד יותר עושים. אין חופשים כל כך גדולים, ואין מין כזה, אין את ה... שם יש את המאמץ והקרבה מאוד מאוד. טוב, אז התרחבתי, ואולי באמת ניקח מזה, מההערה שלו, לתשומת ליבנו. אבל אני אומר, מי שבן ישיבה, הוא צריך להרגיש שהוא לא רק בא לקבל, הוא בא להיות חלק מעולם התורה, וכשהוא יוצא מהישיבה לבין הזמנים, הוא צריך להרגיש את השליחות שלו להשפיע. ומי שמשפיע לא יורד, הוא רק עולה. מי שיוצא על מנת להראות בדרכים שונות איך להשפיע כמובן, אבל אמרתי בראש ובראשונה דוגמה אישית, גם בבית אתם צריכים לדעת, ההורים שמצפים מתלמיד ישיבה שהוא גם יראה גם בחופש תלמיד ישיבה. וכבר לפני הרבה שנים באו אל ההורים ואמרו, אנחנו מאוכזבים, או משפחה אחת מסוימת, כן? באה אליי ואמרו, אנחנו לא יודעים, הבן שלנו בא מהישיבה, הוא נח הרבה, התפילות לא כמו שאנחנו חשבנו שצריך לראות בחור ישיבה, וכל מיני הערות. חשבו, אמרתי להם, תראו, הבן שלכם הוא יושב ולומד בישיבה היטב, אני יודע את זה. וכנראה שהמאמץ הגדול שלו בלימוד גורם שעכשיו בין הזמנים הוא מרגיש צורך לנוח. אז אתם רואים שהוא נח הרבה, לא עושה, לא כל כך פועל, לא עושה דברים. הוא צריך את זה אולי למנוחה. אבל אז הם שמעו קצת נחה דעתם באיזה מידה, אבל להגיד שהם היו שמחים שזה ככה, שבמצב הזה, לא. הם מצפים, ההורים, המשפחה, האחים, הילדים, מצפים לראות בן ישיבה חוזר הביתה, נראה בן ישיבה. חשוב לו התפילות, חשוב לו הלימוד, חשוב לו הדברים. לא שהוא צריך ללמוד כמו בישיבה, אבל רציני, רציני, וגם רוצה לתת. אני חושב שאם מישהו יוצא עם המגמה הזאת, לתת, אז הוא לא יורד. עד תרד למפלט לא בלה. יש כלל כזה בדיני איסור ויתר, שכלי בשעה ש הוא פולט כשמכניסים אותו להכשרה, אז כיוון שהוא עסוק בפליטה, אז הוא לא בולע. אז גם באופן רוחני משתמשים במשל הזה, בביטוי הזה, שכשאדם עסוק בהשפעה על אחרים, רוצה באמת להשפיע, הוא מצליח. אנחנו רואים, הייתי אומר, אפשר להשתמש בדוגמה של אנשי חב"ד, שהם הולכים משפחות בודדות למקומות שהם לבד, וכיוון שהם מאוד מאוד עסוקים בלהשפיע, וזה אצלהם כמגמה, אז הם מחזיקים מעמד, הם וילדיהם מחזיקים מעמד, למרות שכל הסביבה היא לגמרי אחרת. זאת עצה. עצה אחת מהעצות, איך לנצל את ימי בין הזמנים, כדי שתהיה לא רק עלייה, לא רק ירידה, אלא עלייה. זה שאין מסגרת, ובכל זאת אדם שומר על גובה, זה כבר עלייה. כי בישיבה יותר קל ללמוד. אבל בחוץ, כשיוצאים הביתה, אין כל כך מסגרת, לא של תפילות, לא של לימוד. ואם אדם שומר על גובה, לא יורד, הוא כבר זה עלייה בשבילו. בכלל, הייתי אומר שבדיעבד, זה התפקיד של בין הזמנים, לבחון את הרצינות של הדבקות של האדם בתורה ובמצוות, כשהוא לא במסגרת. כשהוא נמצא במסגרת זה קל, אבל כשהוא יוצא, אז הוא יכול לבחון את עצמו כמה זה אמיתי, כמה הוא באמת דבוק, דבוק בעבודת השם. וכמובן צריכים לחפש כל מיני הזדמנויות, לשמוע שיעורים, אין מה לדבר על החג בעצמו, שזה כל עניינו, לעסוק בתורה, אם יש שיעורים שאפשר ללכת אליהם, אם אתם יכולים לתת שיעורים, מה טוב, יותר טוב, למצוא כל מיני מסגרות שבהם כמובן אפשר איתם להתקדם. אני חושב שהשאלה השנייה היא המשך לשאלה הראשונה, מהי ברכת הדרכת הרב לימי חול המועד, האם ללמוד או לטייל עם המשפחה? מה, איפה את משפחה מטיילת? אם היא בחוץ לארץ, אז לא. אם בארץ, אז יש מקום, כמובן, לקשרי ידידות של המשפחה, וצריך תמיד לבחון, אם זה מוגזם, אז אפשר גם לא תמיד להשתתף. אבל יש לזה ערך, אני חושב, חשוב וביוחד, כמו שאני אמרתי, כל ביקור כזה צריך להיות שליח. לא להכביד על אנשים, אבל למשל, אם אתה רצית ללמוד, ניתן לכם איזה עצה, ישבת ללמוד, בא חבר, מתחיל לפטפט. על דה ועל ה... חבר ידידותי. אז... וזה מכביד עליך. כי אתה בעצם תכננת עכשיו ללכת, לשבת שעה אחת ביום ללמוד, ובסוף הבחור הזה... וזה חבר טוב. משוחחים. מה אתה עושה? קח אותו ללימוד. תגיד, בוא נלמד משהו. לא חייבים לפטפט. אפשר למשור אותו ללימוד. אם לא יתחשק לו, הוא יגיד לו, אני ממהר, אני הולך. ואם... לא, אל תגיד לו, תלך. זה לא יפה. תגיד, בוא נלמד. כן. ובאמת, זה אמיתיות. זה... אפשר להתחיל לשוחח בכמה מילים, אבל... אחר כך להגיד, בוא, בחג הסוכות, הזדמנות, אני רציתי עכשיו ללמוד משהו, בוא נלמוד זה יחד. פה יש שאלה, האם יש להיעדר אחר אתרוג תימני? זה מעלה, אתרוג תימני, יש לו מסורת, מסורת באמת עתיקה, אולי המסורת הכי חזקה. אז אם מזדמן למישהו שיש לו אתרוג תימני, זה מעלה גדולה. אני משתדל שיהיה לי שני אתרוגים. גם אתרוג ששני, לא יודע אם תימני אשכנזי, זה לא כבר, אין את אתרוג אשכנזי, זה רק יש תימני, היתר, אני לא יודע איזה שם יש להם, אבל מזדמן לי, היו שנים שהיה לי בעיקר אתרוג תימני, היה לי עץ עם אתרוגים תימניים, והיו הרבה אתרוגים, היו שם אתרוגים יפים, והיה לי רק אתרוג תימני. הבאתי את העצים האלה כאן, וכמה שנים היו ניר שתל בחצר שלו, ואחד יש לי פה, אבל הוא לא מטופל, מול בניין השיעורים, שם על יד זה היה הקרוון שלי, ושם אני שתלתי עץ אתרוג, ועכשיו הוא מכוסה מסביב בהדסים, ולכן ההדסים מפריעים את גידולו. אבל שמעתי, צלצל אליי לפני יומיים, נתנאל, ואמר לי, הרב, יש אתרוג על העץ, שהרב יבוא מראה לקחת. אמרתי לו, אני אבוא אחר כך, שכחתי, באתי למחרת, כתפו אותו. מה? טוב. אבל בכל אופן היה לי אתרוג, שנים היה לי אתרוגים תימנים. אני, או על זה, או על זה, על שניהם אני, אחד אחרי השני. על משהו יותר יפה בין שניהם. בדרך כלל התימני יותר גדול ואני יותר מעדר בו. טוב, יש פה שאלה קצת עדינה. מדוע עושים שיעור כללי? ומה העניין בשיעור משותף לכלל הישיבה? כשבדרך כלל זו אינה בדיוק הסוגיה שלומדים בעיון. טוב שהשאלה הזאת עולה, אם היא מציקה למישהו או לרבים. כי מסורת ארוכה ממש בכל הישיבות שיש שיעור כללי ונותנים לשיעור הזה מקום ממש מרכזי. כך היה במרכז הרב, כך יש בכל הישיבות, אני לא יודע, לא מכיר את הישיבות החסידיות, אבל בכל הישיבות הליטאיות, אז המוסד הזה של שיעור כללי יש יותר משיעור אחד בשבוע, כי תלוי כמה ראשי ישיבות יש. למשל בחברון היו שלושה ראשי ישיבות, נתנו שלושה שיעורים כלליים בשבוע. בישיבת חברון החרדית, הלטאית. בזמן שאני הייתי במרכז הרב, אז היו שם שלושה ראשי ישיבות, ולשלושתם אמרו שיעורים כלליים. צריך להתרגל, כל אחד בישיבה צריך להתרגל לרוחב של הקשבה, ולא להיות כזה מצומצם וסגור על נושא אחד שהוא בו עוסק, ולא יכול לשמוע שיעורים על נושאים אחרים. וזה חלק מההתפתחות הרוחנית של תלמידי הישיבה, שהם צריכים להיות, אם שומעים שיעור בנושא אחר, בנושא, בתוך המסכת אין על מה לדבר, כן? אבל בכלל לא צריכים להיות כאלה אנשים שמצומצמים, שכשהיית אני עוסק בנושא הזה, אז שום דבר לא מעניין אותי. כל התורה צריכה להיות מעניינת. וצריך לדעת להקשיב גם לנושאים, ראשית כל יש מקום גם להתכונן קצת, אבל גם להקשיב לנושא שאתה לא עכשיו עוסק בו, אז מה קרה? אז תשמע עכשיו עוד מבט רחב בנושאים הכלליים שבמסכת הזאת נמצאים, ובצורה אחרת, לא שיעור שהוא עוסק בפשט ובהבנת הדברים, אלא מרחיב קצת, לראות מרחב של הסתכלויות, וזה מעשיר את הנפש. ואני חושב שמי שיקשיב בקביעות לשיעורים הכלליים, הוא יקבל אחר כך אוצר נוסף של גם ידיעה וגם הסתכלות, שאם הוא יעשה את זה בקביעות, הוא יראה שהוא מתעשר, לאט לאט. לא שיעור אחד, אבל רצף של שיעורים במשך הזמן, זה מעשיר את הנפש ומרחיב מאוד את ה... ואני חושב שצריך להתייחס מאוד ב... לא בדיעבד, כיוון שיש שיעור, אז אנחנו נמצאים, או לא נעים, או כן רוצים לשמוע, אבל לא היה לך תחילה, אלא לראות בזה כיעד, להיות, להקשיב לשיעורים. אם בא שיעור של מורח שנותן בנושא שאתם לא מכירים, חשוב לשמוע. לשמוע עוד דבר, עוד נושא, עוד הסתכלות, עוד דעה, עוד מבט. לא להיות מצומצמים. לא, אני עכשיו עוסק בסוגיה הזאת, אז הראש שלי לא יכול לשמוע דברים אחרים. זה צמצום של ההסתכלות של הלימוד, זה לא טוב ככה. כאן יש שאלות יותר, כתבי הרב. מהו הסדר בלימוד כתבי הרב? מתי לומדים אורות הקודש? ראשית כל, אנחנו מדברים על הרב. הרב היה ענק. אני חושב דמות מאוד מאוד מיוחדת בין כל גדולי הדור בדורו, ואולי בכמה דורות גם לפני כן. במאה המיוחד שלו, שהוא היה ענק בכל התחומים ביחד. גם תלמיד חכם בתחום הסטנדרטי המקובל, ידע את כל השס כולו, על בוריו עם הראשונים והאחרונים, ובכל נושא שבאו לדבר איתו, הוא יכול היה מיד לפרוס את כל הסוגיה כאילו עכשיו הוא למד. הכל היה כאילו, היה לו זיכרון עצום, ידע עצום, זה הכל הוא התחיל מהמבט הכללי שלו, שהוא התחיל מהכלל, וכל הפרטים ממילא הסתדרו, וממש שלט בכל מכמני התורה. מי שרוצה קצת להתרשם מזה, יפתח את ספרי התשובות של הרב, בעיקר באבן העזר, ויראה 20 דפים, 30 דפים בענייני עגונות. הרב כתב את זה בלי להסתכל באף ספר. כל הראשונים והאחרונים פתוחים לפניו. פעם אחת הרב ציודה סיפר לי, בשעה שהוא ערך, אני לא יודע, אולי באמת את הספר על אבן העזר, אבל זה היה עוד לפני שהספר יצא לאור. הוא אמר לי שהוא בתשובה שם יש הרב מצטט, דומני, את ראשות הרן, את תשובות הרן, אולי תשובות של מישהו אחר מהראשונים, והוא אומר, הרב ציטט 12 שורות, הוא אומר, אין הספר לפניי. הרב ציודה השווה את מה שהרב כתב למה שכתוב ברן, 2-3 מילים היה צריך לשנות אם רצו שיהיה מדויק. אין הספר לפניי. אומר לי הרב ציודה, כמה פעמים הוא למד את ספר התשובות הזה? הוא לא למד את זה 101 פעמים. הוא למד, את השס למד וחזר, אבל לא על כל ספרי תשובות, הוא חזר וחזר וחזר. פעם אחת אולי, פעמיים, ובזיכרון שלו יכול היה לכתוב ציטוט של 12 שורות כמעט מילה במילה. הוא היה גאון עצום, למדן ממש בסדר גודל מיוחד במינו, וגם איש רוח, כלומר, בהגדה, בתחום ההגדה. הקיף את התחומים האלה, ובתחום הפנימיות, ובכל המקומות הוא היה גדול, היה ענק. וההסתכלות, הכתיבה שלו, היא כתיבה מתחום הרוחני, מאוד מאוד מופשטת וכללית מאוד מאוד מאוד. באורות הקודש זה באופן מיוחד. כדי להבין את דברי הרב, צריך לקרוא אותם, לחזור, לשנן, להפנים, ולהתרגל, זה לוקח זמן, זמנים טובה, כדי להתרגל באמת, ואולי לספוג מה, על מה דיבר הרב. בעיקר, אני אומר אורות הקודש, שזה באמת נושאים מאוד כלליים. ולכן מומלץ יותר מקודם ללמוד את הספרים כמו אורות התורה, אורות התשובה, אורות, אולי עניה, שזה קצת יותר ממוקד. ואחר כך להגיע לאורות הקודש אחרי הספרים הראשונים, לא הייתי מציע שבזה להתחיל. הסקרנים תמיד מתחילים במה שלפני הזמן, אבל זה לא מוסיף להם הרבה, כי אחרי שהם חושבים שהם הבינו, אז כבר אין להם חשק לראות את זה בפעמים אחרות, וזה חבל. צריך כל דבר ללכת בהדרגה. אז כמובן שדברי הרב נבין הרבה יותר, גם כשיהיה לנו רקע בראשונים ובאחרונים, בתחומים האלה שהרב מדבר עליהם. והרב בעצמו אמר שכל תלמיד חכם צריך להיות בקיא, ללמוד את חמשת הספרים. אנחנו לא חוזרים על הדברים האלה בדיוק כמו שהרב אמר, חמשת הספרים של הראשונים שכל אחד צריך לדעת, מורה נבוכים, כוזרי, העיקרים, חובת הלבבות, ורבנו סעדיה הגאון, אמונות ודעות. אז אנחנו מסתפקים בכוזרי, זה כמובן, וגם לא, הייתי אומר, חייבים ללמוד את ה... יותר מהשלושה הראשונים. אפשר להמשיך, אבל זה העיקר. חובת הלבבות, חשוב מאוד ללמוד, ספר העיקרים, אבל המומלץ באמת ללמוד בספרים האלה רק את ה... לא את הצד הפילוסופי, שהוא בעצם כבר יותר שייך להיסטוריה של הפילוסופיה, כי הפילוסופיה החדשה היא הרבה יותר מופשטת ושונה לגמרי ממה שהיה פעם, ויותר יותר שלימה. אז מי שרוצה לדעת איך חשבו פעם, אז יש מקום ללמוד, כמו שמישהו עוסק בארכיאולוגיה, אז אפשר לעשות גם בהיסטוריה של התפתחות הפילוסופיה. אבל לא יודע, לעניות דעתי היום זה לא הדברים שהיה צריך להשקיע בהם את הכוחות. אבל ללמוד את הראשונים, כמו דרשות הר"ן, כמו ספרים אחרים שעוסקים בענייני אמונה, לא בצד הפילוסופי, זה מאוד מאוד בסיסי. וחשוב מאוד ללמוד את הספרים הללו. ואתם תראו איך שספר העיקרים, או כמו הזכרתי דרשות הר"ן, וחובת הלבבות וכדומה, תראו איך שהם היו בקיאים בתנ"ך, וכל הדרשות שלהם בנויות על, 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 על פסוקים, על פסוקים, על, על נושאים שנמצאים בתנ"ך. אחרי שלומדים ראשונים, אחרי שלומדים טוב מהר"ל, ומכירים קצת ספרי, ספרים אחרונים, חסידות, קצת מ... אז דברי הרב הם יכולים להיות הרבה הרבה יותר מובנים. לא, אני לא אומר שיש בעיה, גם במורה נבוכים יש חלק אחד שהוא יותר הצד הפילוסופי וחלק ההסברת טעמי המצוות, שזה בהחלט יש מקום ללמוד את זה וזה מוסיף הרבה מאוד. לכן אמרתי שבעיקר שלושת המאמרים הראשונים. בשיעורים של הרב ציודה אף פעם לא הגיענו לרביעי. לא הגענו, זה לקח 3 שנים, נגמר.
אני
הוא חשב ש... אני נכון, הוא חשב שצריך ללמוד את כולו, נכון.
והרב קוגימה אומר שצריך ללמוד את חמישת הספרים, מן הסתם הוא חשב שצריך ללמוד גם את הספרים בסוף השבעה.
תראה, נכון. אנחנו נהיה כמו הרב קוק ונמד את כל הספרים האלה כמובן. אתה יודע כמה זמן לקח לרב קוק ללמוד את הכוזרי? פעם בא אחד, תלמיד אחד, לשאול ספר, לא היה ספר דרך השם, לא היה ספרים באפשרות לקנות. בא אחד אל הנזיר, אחד מחבריי בישיבה, ביותנו תלמידים צעירים, בא וביקש מהנזיר אם אפשר לשאול ממנו את ספר דרך השם. אז הנזיר הסכים לתת לו את הספר. לנזיר לא היה כל כך, התלמיד לא הבין כל כך שלנזיר זה לא כל כך פשוט, כי הוא היה אדם כל כך מסודר, וצריך כל הספרים שיהיו תמיד לפניו, שיהיה מוכן כל פעם להביא ציטוט, להסתכל. אבל הוא ביקש, הנזיר אמר לו, בסדר, כמה זמן? אז הוא אמר, חודש. אז הנזיר אמר, חודש ימים דרך השם? יום, יום אחד. לא הבין, מה, כמה זמן, מה זה לוקח ללמוד את הספר הזה? יום, יומיים, כן? אז הרב קוק, אני חושב, כוזרי, לקח לו גם כן זמן קצר, אז... וגם הוא הבין הכל מיד, אפילו בלי, לא היה צריך להשקיע בזה את המאמץ, המאמר הרביעי והחמישי, הכל היה מובן, כי לפי גודל כישרונותיו. לכן אני אומר, מישהו בעל כישרון מהסוג הזה, ילמד את כל החמשת הספרים האלה, כמובן. הרב שהמליץ על זה, הוא למד את הש"ס בחודש וחצי, עשה חזרות. במשך שנה וחצי, כל חודש וחצי חזר על כל הש"ס. אז מי שיכול לעשות את זה, אז גם כל הספרים, הכל בסדר. מה? אתה יכול לחזור על הש"ס כל חודש וחצי? מה? עם הברכה. אם הברכה שלי עוזרת, אני אברך אותך ותגיד וכן למה. אני לא מתנגד, אני רק אומר לפי סדר הזמנים, מה להעדיף. אני בהמשך, עד רבה, אם אדם מגיע גם לזה, מה טוב. מה? אני לא חושב שהיום יש סכנה בלימוד הפילוסופיה של אז. היום המחשבה היא הרבה יותר מופשטת ולא מבקשת להביא הוכחות מהסוג הזה שהפילוסופיה של אז עסקה בזה. היום ההסתכלות היא קצת, היא הרבה יותר, הייתי אומר, מתקדמת. יותר מופשטת, יותר מדויקת. האם מאמר הדור ויחס הרב לחילונים שייך בדורנו? אני חושב שכן. אני מבין, בוא אני אסביר אולי את השאלה של השואל. אולי הוא לא התכוון למה שאני אסביר, אבל אז הרב שבא לארץ ישראל, עיקר התושבים בארץ ישראל היו אנשים חלוצים, אנשים אידיאליסטים, אנשים שחיפשו לעשות טוב, לעשות טוב לעם ישראל, וגם להיות אנשים מוסריים, אנשים ערכיים. זו הייתה המטרה שלהם, הם היו אנשים אידיאליסטים. והרב הסתכל וראה תופעה שהיא לא הייתה במשך כל הדורות. כי מי שהיה עוזב תורה, הוא גם היה עוזב את המוסר. לא היה תופעה כזאת שאדם שעוזב את התורה ורוצה לרפא, לתקן את העולם. מי שעוזב את התורה הוא פוקר. כי האמונה הייתה דבר בסיסי. בלב כולם. מי שעזב את האמונה, אז זה מפני שהוא רצה להתפקר בכלל, בכל התחומים כולם. והרב התבונן בתופעה הזאת. הוא ראה, התופעה היא אחרת. זה לא היה כדבר הזה בדורות הקודמים. וצריך להבין מה מסתתר מאחורי זה. ולכן הרב הבין שבעצם אנשים האלה עזבו את התורה מפני שלא הבינו את שהאור שהם מחפשים נמצא בעצם מהתורה. לכן הוא ממליץ איך להתבונן, איך להסתכל על התורה דרך הישר לעומת הכובש, להסביר שהתורה זה לא מין איזה כפייה חיצונית, איזה דברים שבהכרח, אלא זה נובע מתוכנו, מפנימיותנו. זה חלק זה השורש של כל המטרות האידיאליות שיש בכלל בעולם. ואני חושב שספר מאמר הדור הוא מאמר מאוד טוב, מאוד חשוב גם לזמננו. וגם היום יש הרבה אנשים, אולי אפילו יותר, מבחינה מסוימת, אנשים אידיאליסטים בציבור החילוני. הם לא אידיאליסטים לאומיים, אבל הם אידיאליסטים חברתיים. הם אידיאליסטים שהם רוצים טובה לתקן את העולם, ואפילו יש כאלה שלוחמים על זה, ולפעמים הם לוחמים לא נכון, אבל כל פנים, שורש השאיפות שלהם זה בעצם שאיפות של תיקון. ואי אפשר לבוא אליהם ולומר, ולא, בסגנון כזה שהם אנשים מקולקלים, אנשים שרוצים רק רע, אנשים שרוצים רק לבוא, זה לא כך, גם זה לא ישפיע עליהם, כי הם לא כאלה. צריכים להבין, יש להם טעויות, הם כבר דור שלישי של אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, והם לא יודעים הרבה, והם מסתכלים על התורה בצורה לא מדויק, לא נכונה, אולי חלק באשמת נושא התורה, אני לא אומר רק בגלל זה, חלק בגלל איך שנדמים אנשי התורה, כמו שהם בתקשורת או בצורה אחרת, כי יש אנשים שמחפשים רוחניות, אז הם הולכים להודו, במקום ללכת ליד הבית שלהם, ללכת להיכנס לאיזו ישיבה, לאיזה מקום, הם מחפשים שם, למה? כי הרושם שלהם, שהתורה שלנו זה משהו ישן, לא רוחני, לא אידיאלי, לא שום דבר, זה השתעבדות למסורת ואטימות כזאת וסגירות כזאת ולא פתוחים לגוויים, להסתכלויות רחבות. אז איפה הם ימצאו את הרוחניות? בהודו. שמה הם פוגשים את... מספרים לפעמים שהם פוגשים אנשים בהודו ואומרים, באת מישראל לחפש רוחניות? הרוחניות שלנו זה לקוחה מישראל. למה אתם הולכים אלינו? מי שמגיע שם למקורות, חלילה, אם הוא מגיע לשם, זה מקום לא טוב. אבל אז לכן מאמר הדור הוא גם נוגע היום. אני, כמו שאמרתי, זה סוג חלוציות אחרת, סוג אידיאליות, אידיאליסטיות אחרת, לא אידיאליסטיות כזאת של יישוב ארץ ישראל ושל חיזוק עם ישראל, אלא משהו אנושי כללי יותר רחב, ואדרבה, יכול להיות שהם אפילו לוחמים בלאומיות מסיבות אידיאליסטיות, מסיבות של הסתכלות הומנית אנושית, אבל צריכים להבין שזה בא ממקור של רצון לחפש טוב. ואת הרצון לחפש טוב צריך להגדיל עד שהוא יגיע גם אל התורה. לא צריכים להיאבק עם הרצון הזה. מאמר הדור הוא חשוב מאוד בעניין הזה.
יש הרבה דפה כזאת של נוער שהוא לא בדיוק כאילו מוצא את עצמו בהרבה פעמים במקומות סתם של, לא יודע, במקומות בילוי מאוד לא טובים וכל מיני, זאת אומרת, סתם מתפרק כל הזמן, וכלומר הרב מדיבר על קבוצה של אידיאליסטים מסוימים, אולי יותר תנועת השמאל זה, אבל
יש שם... זה נכון מה שאתה אומר, אבל מי שמוביל את כל המלאכים זה אנשי הרוח. וכשאנחנו מחפשים איך אותם, איך להגיע אליהם, אנחנו צריכים להכיר אותם. זה ברור שיש בשוליים והשוליים אולי רחבים אפילו, יש בשוליים אנשים, נוער, שהוא לא אידיאליסטי, שהוא לא מחפש את, את הערכים, שהוא מחפש ושהוא יורד מטה ועוסק בבילויים, ובגלל שאין לו ערכים אז הוא ממלא את עצמו בכל מיני דברים של גשמיים ותאוות נמוכות. איתם צריך לעבוד חנוך לנה לפי דרכו, כל קבוצה צריכים להתייחס אליה בהתאם. אבל אם אנחנו מדברים על הקבוצה האיכותית שאיננה שומרת מצוות, צריך להכיר אותה נכון כדי לדעת איך להתמודד איתה. חולשה בדרך כלל, אבל יכול להיות לא רק. אני לא יודע, תלוי מה, לאן הם הולכים. אם הולכים לערכים וזה, אז זה שיבוש בדעה, אבל יכול להיות אם האופי הוא טוב והתכונות הן טובות, והם מנסים, דוגלים בערכים אחרים, אז צריכים לקרב אותם, כי הם לא הבינו שמה שמחפשים, יש את זה בתורה. אין דבר טוב, אין אידיאל גדול שלא מקורו בתורה.
אני...
ראשי כל, להסביר אפשר למי שרוצה לשמוע. מי שלא רוצה לשמוע, צריך לחכות עד שהוא רוצה לשמוע. איך אפשר להסביר להם? אני, זה לא התחום שלי. אני לא מכיר את, את הציבור הזה. אולי אני מצטער על זה שאני לא עוסק בקירוב רחוקים. אז, אבל תלמידי הישיבה כן עוסקים. אם אתה שואל איך לעסוק בזה, אני אשלח ויכול להציע לך כמה אנשים שהם עוסקים בזה, ויכול להיות שהם יכולים לענות תשובה מעשית יותר על הדבר הזה, כמו אריאל דורפמן בתל אביב, שהוא מנהל את המקום, שנקרא מקום, ושם יש חוגים, והוא החליט באמת להתעסק עם הציבור האיכותי שרחוק ממצוות, ואיך לתפוס את, כאילו, את השור בקרניו, לתפוס את הציבור המוביל. ובאמת במסגרת החוגים שנמצאים שם, אז יש שם אנשים שתופסים משרות מאוד חשובות, מלכלים, עורכי דין, אנשים, אנשי כלכלה חשובים, שבאים, משתתפים בחוגים האלה, ולאט לאט הם מתקרבים. ומצאו את הדרך איך לפתוח את השורות, וגם אנשים כאלה, לקרב אותם. סוג אחר של התלמידים, בשביל זה הקמנו את המכינה, שהיא מנסה לקרב את הבחורים שהם מסורתיים, אבל מבתים מסורתיים, זאת אומרת מבתים שהולכים בשבת לבית הכנסת, אבל גם עושים עונג שבת עם טלוויזיה או משהו כזה, ועוד, זאת אומרת, גם וגם, לא ממש שומרי תורה ומצוות, אבל יחס חיובי למסורת. אבל הם נמצאים במקומות מאוד מאוד נמוכים, ואם אתה רוצה לשאול איך מקרבים אנשים כאלה, אם הם רוצים להתקרב, באים למכינה, אז תוכל לשמוע מהרמים של המכינה, יגיד לך איך הם עושים את זה. יש לך שם על ידך שכן, שם אתה יכול לשאול אותו.
היום, אני קיבלתי הודעה, בחור, המכינה, הוא שאל אותי להוריד את הכיפה ונמאס לו, לא מוכן להתאר ואין לו כוח לזה, הוא יודע שזה אמת, אבל אין לו כוח, לא רוצה. הוא הגיע לפה ליום כיפור, אז יש לך, הוא בא ליום כיפור. זה יום כיפור שאין חודה, דבר עליי תורה מזה.
נאור השם. אם אחד אדם מחזיר אחד בתשובה, זה עולם מלא.
אולי הכיוון של הציבור הדתי לאומי, שהוא כיוון קצת מאחד כזה, שמנסה, שבודה, שבאמת משתדל לראות את הטוב בכל ציבור, ולא מנסה, ואולי לא מנסה להעמיק את ההבדל, עלול ליצור מצב של אנשים שקצת לא כל כך ברורה להם הדרך,
נכון, ינחן עמי. עם האנשים שלא הוכשרו לכך, שלא למדו הרבה, והם הולכים לקרב רחוקים, אז יש חשש שהם יתקרבו לרחוקים. אבל אם באים עם כוחות גדולים, עם עומק, אחרי שלומדים בישיבה כמה שנים, אז החששות האלה אינם. אתם יודעים, בתוך הציבור הציוני דתי יש כמה וכמה גוונים. ואנחנו בחרנו בדרך מסוימת. אנחנו בציבור הציוני הדתי, חלק ממנו, אבל חלק תורני עמוק שהולך בדרך, ואנחנו רוצים שכל הציבור יגיע לצורה הזאת של קיום המצוות. ואז ממילא השאלה הזאת תיפול. אבל זה לא כל כך בידינו ברגע זה לעשות את כל השינוי הזה. בסוף זמן קיץ, הרב היה מאוד אופטימי בענייני הגיוס והתקציבים. מהי דעת הרב כיום? אופטימי אני תמיד. ברוך השם, זה חלק מהאמונה. אדם שמאמין בריבונו של עולם ובוטח בו, אז הוא חייב להיות אופטימי. ראיתי מישהו שאומר אחרת, אבל אני אומר שהוא לא צודק. הוא כאילו מתבסס על דברי החזון איש. אבל אני לא בטוח שהחזון איש התכוון לזה. ראיתי מישהו אומר אחרת. הוא אומר שביטחון בהשם זה להאמין שהכל מעט השם. אבל לא חייב להיות טוב. אבל המהר"ל ומקורות אחרים אומרים שביטחון בהשם פירושו של דבר לחשוב שיהיה טוב. לסמוך, לפתוח בקדוש ברוך הוא ולא לחשוש. אם משהו חס וחלילה יירא, שהוא נראה לא טוב, אז בדיעבד צריך להגיד שגם זו לטובה. אז זה, אבל לכתחילה להגיד שהביטחון פירושו של דבר, להגיד שהכל יכול לקרוא אלא הכל מהשם. ריבונו, נכון, הכל יכול לקרוא והכל מהשם, אבל ריבונו שלם הוא טוב, והעולם הוא טוב, והמציאות היא טובה, וזה תלוי בהסתכלות. אדם יכול להסתכל על המציאות ולהגיד שהיא לא טובה, על אותה מציאות, ולהגיד שהיא טובה. והמבט הנכון הוא המבט האופטימי, כי ריבונו של עולם ברא את עולמו, ולא כדי להציק לבריות, אלא כדי להיטיב. זאת נקודת מוצא של התפיסה של האמונה, שכל הבריאה כולה שהקדוש ברוך הוא ברא כדי להיטיב. זאת אומרת שהטוב הוא עיקר מה שנמצא במציאות. והמצבים הלא טובים הם גם כן כדי שיהיו טובים, אבל הם נראים בשעתם לא טובים. לכן המבט האופטימי הוא מבט אמוני. מי שמאמין באמת, הוא צריך להיות אופטימי. אז אני אמרתי לכם גם לגבי העניין הזה, כעת אנחנו נמצאים במאבק מאוד מאוד קשה על סידור העניין, שבאמת ענייני הגיוס וענייני התקציבים הם יהיו יותר טובים ממה שנראה ברגע זה, אבל הדברים הם לא סגורים עד הסוף, ואנחנו באמת עושים את כל המאמצים בעניין הזה. אנחנו, גם אני מעורב במאמצים, ראשי ישיבות, מעורבים במאמצים האלה, ונפגשתי עם שלושה חברי כנסת בשבוע שעבר, ומחר עוד פעם, ומתוך תקווה שבאמת הדברים יסתדרו לטובה. אז אני עדיין אופטימי. נכון שאני כתבתי שאנחנו נתנו אמון בהבטחות של אנשי יש עתיד, והם בעצם הונו אותנו. אבל לא חייבים לקבל את זה, צריך ללחום בזה, ובעזרת השם זה עוד יסתדר. אני עוד מקווה. עושים, כן, הם עושים מאמצים. צריכים לדעת שרוב חברי הכנסת הם הפעם הראשונה שהם בכנסת, והם עוד לא משופשפים, ולכן זה קרה, אני חושב שקצת היה, חשבו שהדברים מסתדרו טוב, ואחרים הם קצת יותר משופשפים, אז הם עונו אותנו. אבל הדברים הם לא סגורים, ואנחנו מקווים בעזרת השם שיהיה טוב. שאלה מחדר האוכל. האם מותר לתלמיד לתת את המנה שלו בחדר האוכל למישהו אחר, בזמן שכל אחד מקבל מנה אחת? נו, מה אתם אומרים? זאת אומרת, יחסר למישהו בגלל זה? צריך לשאול את השואל.
נגיד שכן.
מה?
נגיד שכן.
מה?
לפעמים הכמות היא מצומצמת בדיוק, ואז כאילו אומרים, כל אחד, נגיד יש פיצות, אז כל אחד שיקח פיצה אחת.
נו.
יש בורקסים, אז כל אחד ייקח בורקס אחד.
נו.
ואז בן אדם לוקח את הבורקס, הוא אומר, אני לא לוקח, אני לא אוכל, שיקח...
שיקח עד שניים?
שמישהו אחד יהיה לו שניים, במקום שלי יהיה אחד.
נו, וזה סביר?
משעל
הדין, פעם אחד הרמי ממה, שאנחנו לא משלמים כמה שאנחנו מקבלים,
והשיבה
נותנת
משאלה. לכן
אומרת, אם אתה רוצה תוכל, אבל אל תתחיל להתנסחל עם זה, ולא שלך. שהשיבה, אתה יכול לאכול, אתה לא אוכל, אל תתקלם מישהו, יש לך. להרגיש אורח.
לא,
אין לשם אורח. נגיד, אחד בא להתארח אצל משפחה, הוא לא רוצה, הוא נותן לשני. כן, זאת סכנה.
מה? אז מה שמדינה זה מותר בגלל הסכנה שלך.
מה?
אז מה שמדינה זה מותר בגלל
הסכנה שלך. למה? גם וגם.
לא יודע לי מצד גזר, רק מצד...
פה זה לא יגיע לו לצלחת.
צריכים פה להפעיל את השכל הישר. וזה ש... משני הצדדים. גם מצד הנותן, גם מצד המקבל. מה ההיגיון שהמקבל ייקח שתי פיצות בזמן שלאחד יהיה, לא יהיה כלום. אבל צריכים להיות מנומסים ומתחשבים. כל אחד צריך, כל תלמידי הישיבה הם מסתם אוהבים אחד את השני מאוד מאוד, ולא ייקח אחד ממה שמגיע לשני, וצריכים יחסים בריאים. אני לא אוהב לתת בישיבה איזה גדרים כאלה שמי שלוקח מה שלא ברשות, אז הוא גזלן. פה כולנו משפחה אחת, אבל בתוך המשפחה צריכים להתנהג באופן נכון. לא אחד פוגע בשני. ובעיקר תלמידי הישיבה צריכים לדעת, אולי אריאל יכול לתת לכם הדגמה בגלל שהוא עכשיו עסק בענייני המקומות. אז מי שלא עסק אף פעם, עמד מהצד של הניהול, לא מבין בכלל את הבעיותיות שיש. אז בחדר, במטבח אנשים חושבים איך לעשות שלתלמידים יהיה טוב, חושבים כל הזמן איך לעשות את הדברים באופן הכי טוב. התלמידים מסתכלים מהצד השני של המטבע, והם לא יודעים לאמת זכות על כמה חשבו וכמה עסקו איך שבאמת הדברים יהיה טובים, ולפעמים לאחד ושניים יוצא שזה לא טוב, לא מתאים לכל מה שחשבו, אבל אי אפשר לצאת ידי הכל ולחשוב על כל פריטי הפרטים, ולדעת שהמערכת, אם זה פה בישיבה, אם במקום אחר, אריאל יספר לכם, אליי זה מגיע מדרך אחרת, אז איך שכל הזמן חושבים איך שיהיה הכי טוב חלוקת המקומות וכולי, ומסדרים ומקדישים לזה המון זמן, ורוצים שלכולם יהיה הכי טוב שאפשר. ואז בא אחד ואומר, מה פתאום לא מתחשבים בי, ומה זה, ואני מגיע לי, וכו' וכו' וכו'. אחרי שהמון המון חשבו איך לעשות לכולם טוב. והאיש הזה חושב שהאיש או האישה נעלבים, נפגעים, כאילו לא מתחשבים כאן באנשים, כשלפעמים מקדישים איזה שעות על גבי שעות, כדי לעשות באמת שהמקסימום של הטוב. אבל יכול להיות שפה אחד לא הסתדר לו בגלל המסגרת הזאת ודברים אחרים. ככה חדר האוכל מנועל במגמה שלתלמידים יהיה הכי טוב שאפשר. אז גם נגיד הזמנים, אז יש כאלה שחושבים אני בא קצת אחרי הזמן או משהו כזה, למה לא מתחשבים וכו'. לא מבינים שהעובד הזה צריך עכשיו להכין את ארוחת הערב בשביל כל התלמידים, או לדוגמה אני אומר, או דברים אחרים. וצריך להסתכל, לדעת להסתכל, להסתכל תמיד, לחשוב מה השני חושב. מה המנהל, מה מי שעסק בזה, למה הוא הטיל את הגזרה הזאת של בעיניך היא נראית לא מתקבלת. למה הגזרה הזאת קיימת? בעצם היא קיימת רק בשביל התלמידים, היא לא קיימת בשביל המצאה של, כן, של ההנהלה, שהיא רוצה לעשות לעצמה נוחיות, אלא כל המחשבות של ההנהלה, לשרת את הציבור. זה המטרה. אני אומר את זה בכל, לא רק באופן כללי של יחיד כלפי מערכת. אני אומר את זה גם אחד כלפי השני. אם אתה מרגיש השני לא יתנגל לך טוב, תחשוב על הראש שלו. למה הוא עשה את הדבר הזה? מאיפה זה הגיע? תנסה להיכנס לראש שלו, אל תחשוב עליו מה שאתה חושב. תחשוב מה הוא חושב? האם הוא היה רוצה להיות סתם לפגוע, יש לו מטרה כזאת, יש לו מגמה כזאת? ואז פתאום תראה שיש שני צדדים למטבע, הוא בכלל לא התכוון, או עשה בצדק, בסדר, וכל התמונה נראית אחרת. אתם בעזרת השם תהיו מרביצי תורה, נכון? אז אתם צריכים לדעת שלהסתכל, כשאתם מסתכלים על תלמיד, לחשוב בראש שלו, לא להסתכל עליו כשאתה רואה איזה חולשה או רואה איזה קושי, אז אתה כבר דן אותו על פי המציאות החיצונית שאתה פגשת. תחשוב מה הביא אותו לזה, מה קשה לו, מאיפה הוא, תברר את העניין הזה, ואז פתאום מתברר שהתמונה אחרת לגמרי. אפילו במחשבה בעצמך, בלי אפילו לשאול את התלמיד. אתה מנסה לחשוב מה קורה אצלו, והתמונה נראית אחרת. אז טוב, התגלגלנו לזה. אני אומר את הדברים האלה כמה פעמים. אנשים לא רגילים להסתכל, להבין שאנשי הציבור, המערכות שעובדות, אם זה הנהלת הישיבה, אם זה ביישוב כאן, המועצה, אנשים יושבים וחושבים על כל מיני, איך לעשות את הכי טוב לציבור, ואז באים אנשים ואומרים, מה זה הגזרה הזאת? למה היא, למה הם מכבדים? למה לא נותנים לך? נגיד אם ביישוב כאן, יש, פתאום התחילו להקפיד על אלה שחונים לא במקום, אז שמים להם, מדביקים להם איזה דף על ה, על הזכוכית שקשה להוריד את זה, צריך להתאמץ, ואם אדם חונה לא במקום, הוא מפריע לשני. הם לא בגלל שהמועצה יש לה איזה רצון להיות אכזרית כלפי אנשים לא מסודרים. אם אדם לא, 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 לא חונה במקום הנכון, חונה במקום שיש בזה סיכון, או סותם את הדרך, או איזה דבר אחר, זה מפריע לאחרים. ולכן המועצה באה ואומרת, סליחה, אתה עשית לא בסדר, פעם שנייה לא כדאי לך לעשות את זה, כי זה יעשה לך תרחה, וזה אפילו עונש קל. ולמה הם עושים את זה? לטובת השכן, לטובת השני, כי אנשים צריכים להתחשב אחד בשני. כל הגזירות הציבוריות שאתם פוגשים, צריך להסתכל על זה בעיניים מהצד השני. שוטר עוצר אותך בדרך, יוצא לך כנס גדול, אתה מאוד מצטער על זה, אבל בעצם זה טוב. זאת אומרת שזה קצת, הם חושבים רק על עצמם, עם זה וכו'. צריך ללמד זכות. נכון. בכלל, השעון פה עובד. טוב, אני חוזר על זה הרבה פעמים, אבל באמת לפני כל בין הזמנים, אני רוצה לעודד ולבקש שכל מי שיש לו כבר רישיון נהיגה ונוהג, ייסע בזהירות ובאדיבות, וישתדל לעשות את המקסימום של לא להיכנס לשום הסתכנות. וכשאדם נכנס לאוטו, הוא ידע שהוא עכשיו הולך לקיים את מצוות ונשמרתם לנפשותיכם. ואם הוא נוסע נכון, הוא קיים מצווה. קיים מצווה של זהירות. אז יש הזדמנות לקיים מצוות כל פעם שנכנסים נוהגים, לנסוע בזהירות. וגם באדיבות. ותדעו לכם ש... גם אם אדם נוסע מהר, אף פעם הוא לא מגיע, לא תמיד הוא מגיע מהר. צריך. נהגים חדשים, יש להם נטייה תת-הכרתית לנסוע קצת יותר מהר ממה שנכון לנסוע. כי עוד אין ביטחון. כשאין ביטחון, אז אדם, במקום להיזהר זהירות יתר, הוא כאילו רוצה לשדר לעצמו שהוא כן חזק, שהוא כן בסדר, הוא צריך להתגבר על חוסר הביטחון, ואז הוא הולך לקיצוניות השנייה. יש אנשים שהפוך, שבהתחלה הם נוסעים לאט ומקווים את כל התנועה בזהירות כפל כפליים, יש כאלה, יותר טוב שיהיה ככה, ויש כאלה, ואני חושב שהרוב זה הצד השני, שהם נוסעים יותר מהר. אז על כל פנים, גם מי שלמד נהיגה וצריך יהיה לו מלווה, אז לא מספיק שעבר הזמן והוא לא נהג אף פעם עם מישהו מלווה, ועברו שלושה חודשים כמה שצריך מלווה, והוא לא יצא לו בשלושה חודשים האלה. זה לא שווה כלום. אם הם אמרו את ההצעה הזאת, צריכים להשתדל עד שאדם ירגיש שהוא נוסע באמת נכון וביטחון, ו... זה גם קידוש השם, שאנשים בני תורה נוסעים בזהירות. וכשמפרסמים שמישהו שהייתה איזו תאונה ומישהו שומר תורה ומצוות לא נסע בזהירות, זה לא רק עבירה ולא רק איסורים שהוא עשה אם הוא פגע באנשים, זה גם חילול השם. אותו דבר אם אנשים הולכים לטייל בחוסר זהירות, ואחר כך אומרים, הם טיילים דתיים, בחורי ישיבות, נקלעו לאיזה מקום, ואחר כך היה צריך להוציא אותם ולהציל אותם וכדומה. צריך לנהוג בזהירות. בכל אופן, בחג לא עושים טיולים ספורטיביים באופן מיוחד. זה לא המטרה של החג. גם אם מישהו הולך לטיול כזה, הוא לא פטור מסוכה. כי הולכי דרכים שפטורים מסוכה זה הולכי דרכים שצריכים ללכת לאיזה מקום, ופתאום זה נהיה חג, והם צריכים ללכת, אז הם פטורים. אבל מי שהחג עושה לו את הולכי דרכים, בגלל החג הוא נהיה הולכי דרכים, הוא לא פטור מסוכה. מי שבדרך ונקלה שחג, הוא הולך מכאן לרומי ברגל, כן? ובאמצע נהיה חג, אז הולכי דרכים פטורים מהסוכה. אבל כמו שאמרתי, וזה כבר כמה פוסקים אמרו את זה. אני אמרתי מסברה דלי, אבל כיוונתי לכמה פוסקים בדורנו, מגדולי הפוסקים שאומרים שמי שעושה טיולים בגלל שהחג הוא פנוי בחג, הוא לא פטור מסוכה.
גם לא באוטו בדרך?
מה?
גם באוטו בדרך?
מה זאת אומרת באוטו בדרך? הוא נוסע לדבר מצווה?
לא, הוא נוסע לדיול, אבל
מה?
נוסע מהבית לתל אביב.
זה איזה מטרה? מסתם עלי מצווה, כן? מה, יכול להיות לעשות אדם סתם?
סתם משפחה.
מה זה סתם? אין דבר כזה סתם. לישון. אכילת הרעי, אפשר לחיות מחוץ לסוכה. מה? לישון באוטובוס? אני לא יודע, לא נראה לי. בכלל, כשזה... בזמן האחרון זה נהיה מנהג לישון במכונית. אז זה כבר, זה נקרא קביעות של שינה, זה לא הרעיות. טוב, אני רוצה לברך את כולכם בעזרת השם, לכולם שיהיה חג שמח, להתראות, בשמחת תורה לפחות, אם לא לפני כן, ובעזרת השם שתקדשו שם שמיים, וכשכל ההורים יגידו, אוי, זה הבן שלנו אחרי 40 יום האלה, לא מכירים אותו.